כך שמוע שמעתי באחד הזמנים, פעם שהה הבודה בפסגת השרים בעיתון השבוע של המלך, ועימו קהילה גדולה של מסגרים וכן קהילה גדולה של פוליסק. אז שקע מבורך בהגיע של ריכוז על אותו הדבר שידוע כראייה של משה עמוק. ובאותו הזמן שקע בודיסת בנעלי השליט של רשמית הנסגר בבחינה מעמיקה של שלמות החוכמה וירד בגלו מוכר וראה בשלמות כי חמשת המצבורים של אדם דוין ואלוהי כי כל טבע משל עצמו. או אז בתוכו של הבודה פנה הנזיר הצוטר של פוטרה אל בודיסת בנעלי השליט של רשמית הנסגר וכך לשם. איזהו האופן בו צריכים לתרגל בן המסורה או בת המסורה וצריכים לעסוק בחקר עמוקה של שלמות החוכמה. וכך השיב הבודיסת והנעלי הדבית של רסית הניסה לנזיר הזוטר שריפוטרה. וכל שריפוטרה, בן המסורה או בת המסורה, וצריכים לעסוק בחקר עמוקה של שלמות החוכמה, הרי שמוכל עליהם לתפוס בשלמות כי חמשת המצבורים של אדם הלא הם ריקים מכל טבע משל עצמו. הצורה היא ריקה, הריקות היא צורה, הריקות אינה נפרדת מן הצורה, ואף הצורה אינה נפרדת מן הריקות. וכך גם לגבי התחושות, יכולת ההבחנה, הגורמים המנטליים והמודעות, כולם הלא הם ריקים. וכך שריקות רק כל התופעות ואין ריקות, נהדרות עם כל תמונות. הן אינן מתחילות ואינן מסיימות, הן רווחות ואינן נקיות מרווחות, וכן אינן תוחתות ואינן מתגברות. משום כך שריפות רב ריפות, אין צורה, אין תחושות, אין יכולת הבחנה, אין גורמים מנטליים, אין מודעות, אין עין, אין אוזן, אין אף, אין לשון, אין גוף, אין תודעה, אין צורה, אין צליל, אין ריח, אין טעם, אין שמשלת וזכוש, ואין כל מוכנה. וכך גם אין מרכיב של ראייה, ואין מרכיב של מודעות של ראייה, מתעלה בהיעדר המרכיב של תודעה, ובהיעדר המרכיב של מודעות של תודעה. אין בורות, אין חיסול הבורות, וכך הלאה עד היעדר של זקנה של מוות, והיעדר החיסול של זקנה של מוות. אין מקור לסבל, אין סיום לסבל, ואין דרך הסיומו של הסבל. אין חוכמה, אין הישג, ואין היעדר כל הישג. משום כך שרקות רב, משום שאין מה להשיג, אבל ישעת עוד שורים תוך שהם מסתמכים על שלמות החוכמה. ועל כן במטר וליבם של מושכות, ואין בנו כל פחד. כשחתקו לחלוטין מעבר לכל השפחה שגויה, מגיעים הם בתום יהודה של נעולם. כך גם כל המודות הנעולים שבכל שלושת הזמנים. טוב שהם מסתמכים על שלמות החוכמה, נאורים הם באופן מלא את תוך כפיר הערה, הערה של עבודה שכם למעלה ממנה. ולכן, המנטרה של שלמות החוכמה, המנטרה של מילה מסתובבה, המנטרה שאין ממנה נעלה, המנטרה שאין משלה, המנטרה משקפת לחלוטין כל סבל, דאנה כנכונה שכן אינה מפעילה. המנטרה של שלמות החוכמה, הרי איגן נתונה. תדיה, גתה, גתה, פרה גתה, פרה סם גתה, בודי, וסבאה. ראש הרפוטרה, זה האופן בו צריך הבודיסטווה נעלה לתרגל את שלמות החוכמה לעומקה. אז מאור הבודה מיגדו, ופנה אל הבודיסטווה נעלה, אשר יקים נוסיף הניסח. כך נאה וברך את דברה. כך נאה, כך נאה. עובד המסורה, כך עובד, אומנם כך. בדיוק כפי שאוהבת, כך שתרגל את שלמות החוכמה לעומקה. אז הם יגידו כל מי שהגיעו לך. כשכך הבודה אמר, אז עצו בליבם הנזיר הזוטר שרקותה, הבודיסטווה נעלה השליט שחסיק הנסתה, נימן גם כל הקהילה. כן עצו כל בני תבל, האלים, האנשים, האלים למחצה והרוחות, ששיפחו ברמה ששרדו ברמה. וכך תמה סוטו הנסתובה והבלתי ממוצחת של המעיינה בשם הרבה של שלמות החוכמה. יש לבירור שלנו שם ארוך, ויש לו שם קצר.
נימה זה שמש, וסלווה זה להבהיר, ושרע נימפו היה לנו, שרע זה חוכמה, נימפו זה הלב, או רק המציא, אז השמש שמאירה את לב החוכמה. זה השם הקצר, הטיבטים אוהבים לשים שמות נורא ארוכים, הנה אני אקריא לכם את השם הארוך ואני לא אשום. שרה נימפו, נמשה סבו, דפונה אני סלווה ג'פה נימה. וזה עוד לא הכי ארוך. מי המחבר?
שם.
למה את רק פעד? שדרו, נכון? הוא היה מחבר מאוד חשוב במסורת הטיבטית. יש לכם את השנים שלו, נכון?
יש
675. הוא היה מחבר מאוד חשוב. יש כתבים שהביאור היחיד שיש זה שלו. כמו למשל סוד רבה ויהלום, הביאור היחיד שיש לנו בקנון הטיבטי שלו. הוא היה מאוד מאוד קורא, הוא כתב משהו כמו 250 ביאורים לכתבים שונים. והרליס האחרון של ACIP, של המפעל הזה ש... תיארנו לכם של הצלת הכתבים, כולו היה מוקדש להצלת הכתבים שלו, אנשים נשלחו במיוחד למקומות שידענו שיש כתבים והלכו ועשו להם סקנינג ואחר כך נתנו גם למחשב.
וכולנו משתתפים בפרויקטים האלה, גם אלה שלא נוסעים, או שאנחנו עושים סקנינג. בזמן הפנוי שלנו, ודאי מנועת, אנחנו עושים סקנינג, ואני ישבתי ותרגמתי כמה מהשמות של הביאורים האלה, והם מאוד ארוכים. שאלה שתיים, צריך להשלים לכם, לכותרת יש שלמות החוכמה. שתי משמעויות, אפשר אפילו לדבר על שלוש משמעויות, המילה שלמות בכותרת. אפשר לדבר על שלמות החוכמה במובן של החוכמה של הבודה, שהוא הגיע לשלמות, החוכמה השלמה, החוכמה שלא השלמה לגמרי. אפשר לדבר במובן של שלמות, כשאנחנו אומרים שלמות החוכמה, אנחנו מתרגלים פראז'נה פרמיטה. אז הפרמיטה, אתם זוכרים, אמרנו פירושו של ללכת מעבר. אז הוא החוכמה שמעבירה מעבר. אז זה מובן שני של שלמות. אז המובן הראשון היה המובן שזה החוכמה המלאה שהבודה השיג, או כל גמישות נאורה משיגה, והשלמות החוכמה. המובן השני היה החוכמה שמעבירה מעבר. וכאן, אם אתם רוצים, ההשוואה היא בין תוצאה ובין דרך. הפירוש הראשון זה כבר אחרי שעשיתם את הדרך והשלמת את הדרך והשגתם את שלמות החוכמה. הפירוש השני זה הדבר שיעביר אתכם, זה הדרך. אז באנגלית אומרים, הראשון הוא perfection, השני הוא perfectionizer, הוא זה שמביא אתכם לשלמות. אז זה שני הפירושים. אני עוד חייבת לכם כמה דברים מהשיעור הראשון. אז אם נחזור לסוטרה, הסוטרה פותחת במילים, כך שמוע שמעתי באחד הזמנים, וטיבטי דיקי דקי טופי דו צ'יקנה, אמרו דיקי, דקי, טופה, דו צ'יקנה. הפירוש המילולי, מילים אלו אני שמעתי באחד הזמנים, כך שמוע שמעתי באחד הזמנים. פה הפרשן שלנו, הביאור, מאוד יפה. הוא מדבר פה על המושלמות של המצב. זה חלק מאוד יפה בביאור. הביטוי, הכך הראשון, כך שמוע שמעתי, כך מתייחס לתוכן של הסוטרה. שיבוא בהמשך, שהסוטרה מושלם, התוכן מושלם. אחר כך מדובר על שמעתי. שמעתי, פירושו, שמעתי ישירות מפי הבודה. מי שרשם לנו פה את הסוטרה, תלמיד שרשם אותה, אומר כך, זאת אומרת, את התוכן המושלם הזה של הסוטרה, שמעתי במפורש ישירות מפי הבודה ולא מאחרים. אחר כך יש כאן המילה באחד הזמנים, יש שם באחד הזמנים, כן? באחד מראה שמי שקיבל את הדיווח, קיבל אותו בפעם אחת ולא בחלקים. זאת אומרת, הוא שמע את הסוטרה במכה אחת. והנקודה אומר לנו הפרשן שההסבר הזה ניתן פעם אחת בלבד. הבודה נתן רק פעם אחת את הסוטרה הזאת, מכיוון שלא היה לאף אחד קרמה לשמוע את זה שוב. אז זה מאוד נדיר. אז זה פירוש אחד של אחד הזמנים. זה ניתן רק פעם אחת, כיוון שהקרמה לשמוע את זה קרה באותו רגע, וזהו. וזה לקח מאוד חשוב באופן כללי. באים מורים, אנחנו שומעים טיצ'ינג, והרבה פעמים אנחנו אומרים, טוב, היום לא יצא לי אז פעם אחרת. אל תניחו שתהיה פעם אחרת. מכיוון שהקרמה לשמוע דרמה היא מאוד מאוד נדירה והיא מאוד שברירית. ואתם לא יודעים כמה יש לכם באמתחתכם. אתם לא יודעים כמה חסד יש לכם. ככה שלהניח שזה יחזור על עצמו, שמישהו ייתן לכם את זה שוב, זו תמימות, תמימות גדולה. ואם אתם מסתובבים קצת בחוגי הדרמה, אתם תוכלו לראות את זה בעצמכם. אין שום סיבה להניח שתשמעו את זה שוב. אין שום סיבה להניח שהקורסים יבואו אליכם שוב, או שהמורים יבואו אליכם שוב. והיום זה עידן האינטרנט, ואנשים חושבים הכל נמצא על האינטרנט, אבל זה לא מבטיח שום דבר. יכולים להיות מיליון דברים על האינטרנט. הכתבים האלה היו מונחים בכל מיני ספריות במשך אלפי שנים. זה לא אומר שזה זמין לכם, מבחינה זאת שלכם יש את הקרמה. לקבל את המשמעות של זה ולהפנים אותה וליישם אותה. זה לקח מאוד חשוב שהפרשן פה מרמז לנו עליו. במילים אחרות, אל תיקחו שום דבר כן מובן מאליו ואל תניחו הנחות, כי אתם לא יודעים מתי זה יחזור על עצמו. אם אחר כך הוא אומר שהמילה אחת בכותרת הזאת גם מראה את האינטליגנציה היוצאת מן הכלל שמי שהעביר לנו את הסוטרה. זאת הוא שמע, הוא זכר כל מילה ומילה בדיוק מהפעם האחת שניתנה לו. זאת אומרת, היה להם מים יוצא מן הכלל, בכלל לכל התלמידים הישרים של הבודה בתקופה ההיא היה מים מדהים, מדהים. והיה להם את הקרמה לפגוש את הבודה, נכון? אז הם היו מדהימים. עוד בקשר לנושא הזה שהאדם שרשם את הסוטרה, ואנחנו לא יודעים את שמו, הוא לא רשם את שמו בשום מקום, וזה בכל הסוטרות, הם לא רשמו את שמם, כי הם הבינו ריקוף. לפי המסורת, האנשים שנוכחו בזמן מתן הסוטרה, ואנשים שרשמו את הסוטרה, היו ברמה רוחנית, מאוד מאוד גבוהה, כמו שאמרתי לכם, עם יכולת לזכור הכל. ואחר כך יש שם תיאורים, בהמשך, איך הבודה יושב שם עם קהילה גדולה של נזירים וקהילה גדולה של בודיסטוות, אוקיי? למה הם מפרדים נזירים ובודיסטוות? גם לזה יש לנו פירוש. הנזירים הם לאו דווקא על דרך המהיאנה, זה אחד הפירושים שנותנים כאן, שהנזירים הם לאו דווקא על דרך המהיאנה, בעוד שהבודיסטוות הם כן על דרך המהיאנה. ופירוש אחר אומר, נזירים מתייחס לנזירים מלאים. המילים בטיבטית לנזיר מלא זה מי שהצליח להתקרב. והרעיון הוא שנטילת נדרים מקרבת לנרוונה. בבודיסטוות כאמור אנחנו יודעים, אנשים שמרוכזים בלהגיע להערה. המילה קהילה, מה שמתורגם פה בעברית, זה תרגום פה לסנגה, שהתכנסו יחד. זה הפירוש המילולי של סנגה, זה להתכנס. אבל יש פה משמעות מרומזת, אומר לנו פרשן, שמשהו שלא ניתן לפיצול על ידי שום כוח שלילי. אוקיי? משהו שלא ניתן לפיצול על ידי שום כוח שלילי. וזה מרמז לנו לאחד מחמשת המעשים המיידיים החמור של פיצול סנגה, שזה משהו כל כך כבד מבחינת הקרמה. עכשיו יש קהילה גדולה, נכון? כתוב גדולה. קהילה גדולה של נזירים וכן קהילה גדולה של בודיסטוות. למה גדולה? המילה מופיעה פעמיים, הפעם הראשונה מתייחסת לנזירים, והיא באה להראות שהנזירים האלו, שהיו נוכחים שם, היו בעלי הישגים רוחניים מאוד גדולים, בכך שחיסלו הרבה תכונות שליליות והשיגו הרבה תובנות. יש שבע משמעויות שונות לפעם השנייה שמופיעה המילה גדולה. קהילה גדולה של בודיסטוות, אז אומרים לזה יש שבע משמעויות שונות, וזה מסתמך על אבן החן של הסוטרות. גדולה זה, המטרה היא גדולה, המטרה של הבודיסטווה היא גדולה, היא להושיע את כל הברואים. הבודיסטווה שואף לשני הישגים גדולים. מה זה שני הישגים גדולים? למען עצמו ולמען אחרים. החוכמה היא גדולה, זה הגדולה של החוכמה. שהבודיסטווה משיג, המאמץ כדי להשיג אותה הוא גדול, זה חדוות המאמץ. לבודיסטווה יש תחכום גדול באמצעים שבהם הוא משתמש. הבודיסטווה מפתח מיומנות מדהימה להגיע לכל אדם כפי שמתאים לו. והבודיסטווה משתמש בפעולות אדירות, פעולות גדולות, כדי להגשים את מטרתו. ואחר כך כתוב שמה, ואימו קהילה גדולה של נזירים וכך הלאה. אז אימו, זה אומר שהבודה היה יחד איתם באותו המקום, הם נמצאו כולם באותו מקום. אז עד כאן חלק ראשון של ההקדמה בסוטרה שמתאר את הסצנה. עוד קטע בתוך זה, זה פסגת הנשרים, ועל זה דיברנו, שזה פסגה שיש לה אולי צורה של נשר. יש לזה עוד פירושים, הם אומרים שהבודיסטוות הגדולים, כל מיני אלים הופיעו בדמות נשרים. לפי אחת האסכולות בבודיזם, אסכולת הכל תודעה, האסכולה הזאת אומרת ששום דבר כאן הוא לא מילולי, הכל מרומז, הכל דרש. אבל אנחנו לא נלך לשם. והבודה יושב שם במדיטציה, ונכנס למדיטציה של ראייה עמוקה של מה שעמוק. ראייה של מה שעמוק. יש מתרגמים שמתרגמים זוהר עמוק. רימפוצ'ה תרגם זוהר עמוק, קשלה תרגם ככה, ואולי ראיתם גרסאות שונות ומופיע פעם ככה, פעם ככה. ראייה של שעמוק זה ריקות, זה ראייה ישירה של ריקות. ופה יש קושי, מכיוון שהבודה הוא תמיד נמצא בראייה ישירה של ריקות, הוא לא צריך לשקוע במדיטציה. בניגוד לכל אדם אחר, הבודה שקוע כל הזמן במדיטציה של ריקות, ובו בזמן הוא נמצא במציאות הקונבנציונלית. בעוד שכל אדם אחר, או שבכלל לא היה אף פעם בראייה ישירה של ריקות, או שאם הוא בודיסטווה, על אחת הרמות של בודיסטווה, אז הוא יוצא ונכנס למדיטציה, הוא נכנס למדיטציה, אחר כך יוצא ממנה, והוא חי במציאות הקונבנציונלית, אחר כך עוד פעם נכנס, עוד פעם יוצא. ככל שמתקדם ברמות הבודיסטווה, הדחיפות של הכניסה והיציאה, מדיטציה ישירה על ריקות, הולכת וגדלה. ואצל הבודה הוא כל הזמן במדיטציה על ריקות. הזמן זה כאן, הסיפור זה שהוא מתיישב והוא נכנס למדיטציה, ואז אומר לנו הפרשן, הוא משחק אותה, הוא משחק אותה. הנה מה שהוא אומר הפרשן, באופן כללי הבודה המנצח תמיד תופס ריקוד, ומדיטציה עמוקה שממנה אף פעם לא יצא, ולכן זה בלתי אפשרי שהבודה ישקע למדיטציה על ריקוד, שכאילו לא היה במדיטציה. למרות זאת, אומר לנו הפרשן, אין בעיה עם האופן שבו מנוסחת הסוטרה, היא רק מתכוונת לידע אותנו על מה הבודה עושה מדיטציה. אבל בכל מקרה יש לנו את הקטע שהוא מתיישב ושקע במדיטציה. כל מה שעושה הבודה זה בשביל ללמד אותנו, זה הכל, הוא לא צריך להיכנס למדיטציה. הוא כבר עושה. עכשיו, כתוב באותו הזמן, גם הבודיסטווה נעלי השליט צ'נריזיקה ניסה, גם הוא שוקע בבחינה מעמיקה של שלמות החוכמה וירד למלוא עומקה וראה בשלמות כחמשת המצבורים של אדם הלא הם ריקים מכל טבע משל עצמם. זה המשפט הבא. אז בואו נדבר קצת על מי זה צ'נריזיק. אז צ'נריזיק הוא אבלוקיטשוורה, זה שמצויר כאן. לא בדיוק, בגלל שכאן הוא מופיע כבודיסטווה. בסוטרה הזאת צ'נריזיק אבלוקיטשוורה מופיע כבודיסטווה. הציור הזה, אבל הפיטשוורה, הוא כבר בודה. דיברנו על זה קצת בקורס מספר 2, אתם זוכרים? השיעור האחרון של קורס מספר 2, דיברנו על מייטרייה, לא על רב כבודיסטווה, וזה אותו דיון בדיוק. בסוטרות הם מופיעים כבודיסטוות, בטנטרה הם כבר מוארים. אני אגיד רק כמה מילים. קודם כל, הוא בודיסטווה, ובודיסטווה מה זה? זה אדם שמחויב להגיע להארה, הוא לוחם רוח. הוא לוחם, הפה שם אמרנו בטיבטית, פה זה לוחם. הוא לוחם בנגעים של רוחו ובבורות שיש בתודעתו, שואף להגיע להארה למען כל הבורים. ואחר, השם שלו בטיבטית צ'נריזיק, צ'ן זה מילה לעין, אבל בטיבטית יש שתי מערכות של מילים, יש איברים של אדם רגיל ויש איברים של ישות קדושה. אז לבודה או לבודיסטווה כזה גבוה משתמשים במערכות מילים שונות. אז צ'ן זה מילת הכבוד לעין. סיק פירושו מבט ורא זה מבט רך או מבט אוהב. הטיבטים קוראים לו צ'ן רסיק, אנחנו קוראים לו בעברית עיני אהבה, זה שמו בעברית עיני אהבה. והוא נקרא ככה בגלל החמלה הגדולה שלו ליצורים, שהוא כל הזמן מסתכל עליהם בחמלה גדולה. והוא שליט במובן שהשליטה שלו בדרמה היא מושלמת. ואז כתוב ככה. ואז בכוחו של הבודה כתוב, פנה הנזיר הזוטר שריפוטרה אל הבודיסת והנעלה השליט שנרזיק הניסה וכך לא שאל. אז בואו נדבר קצת על שריפוטרה. שריפוטרה... פוטרה פירושו בן, נכון? בסנסקריט פוטרה זה בן. הוא נקרא שרי פוטרה, זה על שם אמו, אמו הייתה שריקה. אז הוא הבן של שריקה, שרי פוטרה. טיבטית אומרים, שרי בו, בו בטיבטית זה בן. בן של שרי. עכשיו מתייחסים אליו כאל הנזיר הזוטר. הפרשן שלנו אומר שגם הוא רק מעמיד פנים, אין פה אף נזיר זוטר. הוא מופיע כנזיר הזוטר, כמי ששואל את השאלה, למעשה הוא אחד מהפמליה של, אני חושבת, שישה או שמונה בודיסטוות מאוד 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 גבוהים שמקיפים את הבודה, הוא אחד מהם. זה די אופייני, שהם מופיעים בצורות שונות. יש סוטרות שבה מנג'ושרי ומתחפש למין תלמיד טעם ושואל את עבוד השאלות, או שהריפוד רשאל את השאלות, או סוגותי שואל את השאלות. בסוטרתי, להב היעלום זה סוגותי, בהתחלה הוא גם כן נזיר זוטר, בסוף הסוטרה הוא פתאום ארהת. משהו כנראה היה כל הזמן. אז זה מופיע גם כאן. והבודה יושב לו שם במדיטציה נאמר, ובכוחו של הבודה, מכוח המדיטציה שלו, מתחילה השיחה בין שריפוטרה ואבלוקיטשוורה, כי הם כל הזמן בטלפתיה. עכשיו, המילה הטיבטית לנזיר זוטר זה צדנג דמפה, וצדנג דמפה זה מי שיש לו חיים, או מי שיש לו זמן. צד זה חיים או זמן. מי שיש לו חיים או מי שיש לו זמן, וזה דרך לתת לו כבוד. מי שעוד יש לו, עוד נותר לו זמן. Okay, עוד נותר לו זמן. אז בעצם זה מילת כבוד. עכשיו יש כאן את הבני המסורה ובנות המסורה. אלה הם אנשים שנכנסו לחיפוש הרוחני. אלה הם אנשים שעלו על הדרך, הצבירה, שקצה נפשם בסמסרה ומתחילים לחפש איך לצאת מסמסרה. ודרך אגב, כל האנשים ששואלים, כל הדברים האלה שכתובים פה בסוטרה, אל תחשבו שזה קרה לפני 2500 שנה. אוקיי? הסוטרה הזאת ישימה לגמרי לכל מצב שבו ניתן את דרמה. היא ישימה לגמרי. אנשים ששואלים שאלות, אל תחשבו שאתם, שהם אנשים רגילים. המורים שנותנים את התשובות, אל תחשבו שהם אנשים רגילים. המצב הוא לא רגיל. כל הדברים האלה, כל הפירושים האלה שאתם שומעים, הפרשנים לא מצצו אותם מן האצבע. זה לא ישבו והמציאו פירוש. זה מתוך התובנות שלהם, של המציאות, וההבנה שלהם של ריקוד. הרי כל הקטע הוא שאנחנו לא תופסים את המציאות נכון. כל הקטע הוא שאנחנו לא מבינים אותה נכון, ולכן אנחנו סובלים. אין שום דבר שגרתי בשום דבר שקורה כאן, ובאף אחד מכן. אז כל מה שאתם שומעים ישים מיד לגביכם. אז אל תחשבו שזה ישים לגבי הבודה שמה ושריפוטרה אי שמה לפני 2500 שנה, כי זה לא נכון. אז הוא שואל איך צריך לתרגל בן או בת המסורה על העניין של בנים ובנות, דיברנו כבר. וכאמור, השאלה ממחישה בפנינו איפה הוא עומד. הוא עומד מקום שהוא מאס בסמסרה והוא מחפש איך לצאת מסמסרה. ודיברנו שאנחנו חייבים בחיים שלנו בדיוק כמו הם, אנחנו חייבים לעשות מה שנדרש כדי לצאת מסמסרה. אם לא נעשה צעדים נמרצים לשנות את המצב, נהיה כמו ההורים שלנו, כמו הסבים שלנו, כמו הסבים של הסבים שלנו, הכל יהיה אותו דבר. הכל יהיה אותו דבר. אז אנחנו עומדים להיכנס ללב של הטיצ'ין. שוב אני רוצה להגיד, זה יכול להישמע לכם קשה וסתום. כי הלימוד על ריקוד הוא לא קל, והוא לא קל לא בגלל שהוא קשה מצד עצמו, כי הוא לא קשה מצד עצמו. מי שמבין זה obvious, זה פשוט, זה ברור. אבל צריך קרמה מאוד מיוחדת כדי להבין. צריך הרבה חסד בעולם. צריך הרבה חסד, צריך מכלול של חסד כדי שהדברים האלה יתיישבו לכם. אם לא עשיתם הרבה חסד, הדברים לא יובנו, הם יהיו קשים, המדיטציות יהיו קשות. לעומת זה, אנשים שעשו הרבה 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 חסד, לפעמים הסדר אחד קצר מספיק להם, כמו בתקופה של הבודה. הוא אומר להם ריקוד והם קולטים. ככה שאם זה מופיע לכם קשה, אז אתם צריכים לצבור את הקרמה. אתם צריכים לעשות דברים כדי לצבור את הקרמה. אולי אני אחזור, אני עשיתי את זה אתמול בלילה כשהיה מאוחר, אני אחזור על מה הדברים שצוברים לנו קרמה. אז אמרנו שצריכים למצוא מורה. זה השלב הראשון, למצוא מורה. אי אפשר בלי מורה, לראות ריקוד ישירות אי אפשר בלי מורה. חייבים להיות בקרבת מורה שמבין היטב ריקוד. חייבים לשרת אותם, לא בגלל שהם צריכים את זה, בגלל שאתם צריכים את זה. התלמיד צריך לשרת את המורה. ופירוש לשרת המורה בעיקר זה לעזור להם כדי שהם יוכלו לעזור לאחרים. לעזור להם במילוי תפקידם. במילוי המשימות שלהם. אז זה היה שתיים. אין כמו הקרמה הזו, כמו שאמרתי לכם. היא מדהימה. ומכיוון שכל כך קשה לנו לצבור מכלול של חסד בחיים הרגילים שלנו, גם אם אנחנו עושים הרבה טוב, אנחנו חייבים להתעלות בכוחו של אובייקט. אנחנו חייבים להישען על מורה. ובטיבטית וב, בפירוש הם, הם משתמשים במילה להישען. אנחנו נשענים על המורה, מסתמכים עליו. לא רק במובן שלומדים מהם, אלא ממש אנחנו נתלים בקרמה שלהם כדי שאנחנו נוכל לצאת. ממש נאחזים בהם. דבר שלישי, לשרת את הנזקקים, לשרת את הסובלים, לשרת מי שחולה, מי שבודד, מי שמחור, מי שחטא, מי ש... כל מי שסובל. ואין מחסור בכאלה, אוקיי? אין מחסור בכאלה. דבר רביעי עכשיו, ללמוד, ללמוד, ללמוד הרבה, המון שעות. לנו יש 18 קורסים. המעטה שלנו של הבורות הוא מאוד עבה, לוקח הרבה זמן לדברים לשקוע. אתם שומעים את העניין של העת, הוא נראה לכם פשוט, אבל עד שאתם מתחילים לחיות ככה, לוקח הרבה זמן. אז ללכת לכל טיצ'ינג שיש, כמובן לבדוק שזה טיצ'ינג ראוי שתלכו אליו, ואז ללכת אליו. לקרוא הרבה ספרים, לקרוא דרמה, להקשיב לדרמה, להפיץ דרמה. זה קרמה מדהימה, לעזור בהפצה של דרמה. לאו דווקא אתם מיד מבינים כתוצאה מזריקות, אבל זה שותל זרעים, זה שותל את הזרעים הקרמיים. ואי אפשר לדעת מתי זרעים קרמיים יחשיבו. אי אפשר לדעת מתי הם יחשיבו. עושים, 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 אולי לומדים 5-10 שנים. ויום אחד, פתאום, יש חוויה של אהה. וזה אף פעם לא תוצאה ישירה של משהו שעשיתם באותו רגע. וככה מתואר בספרות, מישהו הלך לכתוב את העצים, ופתאום היה... כדי שיהיה לו אהה, כשהוא כותב את העץ, הוא עבד הרבה זמן לפני זה, הוא למד הרבה זמן, עשה הרבה מדיטציה, הוא שרת מורים, הוא שרת את הדרמה, בגלגול זה, בגלגולים קודמים, הוא עבד הרבה הרבה זמן כדי שזה יפשיל. אבל בפעם אחרת, אני חושב, תיארנו לכם איך, איך התלמיד שם משרת את, את מורהו, זה היה אצל ה... קדמפס, והוא משרת את המורה, המורה חולה, המורה זקן וחולה, והתלמיד מטפל בו, והוא מוריד את הדלי עם, עם השפחים, ובאמצע המדרגה השנייה פתאום יש לו תובנה עמוקה. כי הזרעים מפשילים כשהם מפשילים, אבל אם לא יפשילו, אם לא נזרע אותה. אוקיי? הם לא יפשילו, אם לא נזרע אותה. אנחנו גם נעשה עוד מעט מדיטציות. ההצעה היא, אם אתם מוצאים את עצמכם שם מדיטציה ו... ואתם לא מתקדמים, או אתם לא יכולים לראות, אין מה ללכת עם הראש בקיר. עכשיו אני מוכרחה לראות, אני מוכרחה לראות, כי זה לא עובד ככה. זה לא צריך להפשיל כדי שתראו. אז זה לא אומר לא להתאמץ, כן להתאמץ, אבל אם אתם מרגישים שאתם מתאמצים ולא מתקדמים, אז לא ללכת באותו כיוון, אז ללכת ולצבור עוד חסד. לשרת עוד מורים, לשרת עוד דרמה, לאפשר עוד קבוצות, ללמד בעצמכם, לעשות את כל הדברים שאנחנו מונים שצוברים קרמה. או אפילו בתוך המדיטציה, אם אתם מודבר על הקרית, ללכת שוב, הרי אנחנו תמיד מתחילים במוקדמות בזה שאנחנו מביאים אלינו את המורה, נכון? ללכת שוב אל המורה, שוב לתת, להתחנן למורה, לבקש עזרה מהמורה, להתעלות באובייקט. זה מה שגם כל כך חשוב. עוד גורם ברשימה שלנו של לצבור את המכלולים להגיע לראייה ישירה של ריקוד, זה ללמוד לעשות מדיטציה, לעשות הרבה מדיטציה. צריך להגיע למצב של שעה מדיטציה ביום, טובה, שעה של מדיטציה טובה, מרוכזת ביום, שזה מצב מאוד מתקדם. אוקיי? אז תתחילו מכמה שאתם יכולים ותעלו בהדרגה. וזה יכול לקחת אולי אפילו כמה שנים להגיע למצב הזה, זה בסדר. בסדר, כמה שזה לוקח לוקח, אבל תעשו את העבודה, תעשו מאמץ. לפתח מדיטציה טובה, פירושו בין השאר, אמרנו לשמור על אורח חיים שתומך במדיטציה, במשך כל היום, במשך כל היום. אחד הדברים שמפריעים במדיטציה, זה כשהמיינד נודד לעבר, או יש לכם נוסטלגיה או זיכרונות מן העבר, או התחשבנות עם, עם דברים, אנשים או מעבר, או שהמיינד נודד לדאגה לעתיד. אם אתם לומדים לעשות את זה במהלך החיים שלכם, אז המדיטציה תהיה יותר טובה. לא ללכת, לא ללכת לשם, לא לבזבז את זמנכם, העבר כבר עבר, אוקיי? אין מה להתעסק איתו. בשביל זה צריך ללמוד איך לסלוח אם יש לכם תינות או איבות, איבה למישהו או תינה למישהו, חשבון בגמור עם מישהו, חייבים לפתח את האומנות הזאת של סליחה, נכון? מה שדיברנו בהרצאה על עושר. את כל העניין של דאגה לעתיד, כל העניין הזה ייפטר אם אתם שומרים על נדרים. אם אתם שומרים היטב על נדרים, העתיד שלכם נסלל על ידי הנדרים. הוא לא יכול להיות גרוע. בתנאי שאתם לומדים את הנדרים, לוקחים אותם ושומרים עליהם, טוב, זה פותר לכם את הבעיה הזאת. שתי הבעיות נפתרות, אתם יכולים להיות בהווה, אתם יכולים לפתח ריכוז מדיטטיבי. מכשולים אחרים למדיטציה, אכילת יתר, חוסר, לא מספיק שינה, שני מכשולים גדולים. אם אתם רצינים בדרך ורוצים לפתח מדיטציה, אתם חייבים לדאוג לא להגזים במקומות האלה. גורם שלישי שיכול להפריע למדיטציה זה עודף גירויים, יותר מדי גירויים. אתם מתיישים על הכרית והמיינד הוא כמו תזזית. כדי למנוע את זה על הכרית, אתם צריכים למנוע את זה בחיים, בחיי היומיום שלכם. לא להיות מאוד עסוקים במיליון עיסוקים. לצמצם את מספר העיסוקים שלכם לאלה שהם משמעותיים וחשובים ומקדמים אתכם. אלה שמבחינה קרמית אתם מחויבים להם, יש לכם משפחה, אז אתם חייבים לעשות. אבל לא לחפש עוד ועוד ועוד, עוד ועוד מסיבות ועניינים ועיסוקים, כי המדיטציה לא תוכל להמתי בצורה כזאת. זה גם קשור למיתון בכל מיני גירויים של החושים, בפעילות מינית, באוכל, בבילויים, בטלוויזיה, מגזינים, כל הדברים האלה. להימנע ממצבים של כעס, ממצבים של איבה כלפי הזולת, כל מיני מצבים שמדיגים. אתם צריכים לבסט את החיים שלכם ובהדרגה לנתב אותם למסלול שהחיים יתמכו במדיטציה. ואז המדיטציה גם תתמוך בחיים כמובן, זה איזון חוזר כזה. עוד גורם שיכול להרוג את המדיטציה זה ספקות שלא פתרתם. אתם לא בטוחים בדרך, אתם שמעתם, אבל אתם לא יודעים, זה כן, זה לא. אז את הספקות האלה חייבים לברר בכיתה. חייבים לבוא לטיצ'ינג, לשמוע, לשאול, לברר, לדבר עם סנגה, לדבר עם אנשים בדרך, להקיף את עצמכם באנשים שגם הולכים בדרך, ולעזור לעצמכם לברר ספקות. לא להתעלם מהספקות, כי אם תתעלמו מהם, אז זה יגרום לכם לוותר על התרגול. אז כשיש ספק, חשוב לברר אותו, אבל לא להשאיר אותו שם, לא להתעלם ממנו. מספר 6, ברשימת הדברים שאנחנו צריכים כדי לראות ריקוד, זה לשמור היטב על המוסר. חייבים לשמור היטב על התנהגות מוסרית, כבר הזכרתי את זה קודם, פה זה בסעיף מפני עצמו. אם לא שומרים היטב על המוסר, לא יכולה להתפתח מדיטציה טובה, לא יכולה להתפתח מדיטציה טובה, אי אפשר לראות ריקוד. אוקיי? אני הייתי מוסיפה את הרשימה הזאת, וזה לעסוק ביוגה. זה לא רשום פה ברשימה המקורית, הטיבטים לא הדגישו יוגה עד הרבה יותר מאוחר, עד כשנכנסים לטנטרה, אבל מכיוון שאנחנו לא גדלים במנזרים, ואנחנו מגיעים אל הדרמה בגיל מבוגר, אנחנו לא יכולים לדחות את היוגה, אנחנו צריכים להתחיל עכשיו. אוקיי, להכין את הגוף, להתחיל לעבוד עם שיטות חוץ, בנוסף לשיטות פנים. אז זה חשוב. ודיברנו אתמול כאמור על חמש הדרכים, על חמש אבני הדרך, ואמרנו שכאן שריפוטרה מעיד על עצמו שהוא לפחות על דרך הצבירה, נכון? הוא מתחיל לשאול שאלות איך לצאת, ואז באה התשובה של אבלוקיטשווארה. כל התשובה שלו איך צריך לתרגל עד לנקודה ש הצורה הירקה וכל אלה, עד הנקודה הזאת, זו דרך ההכנה. אם אנחנו מדברים על אבני דרך בדרך הרוחנית, נשווה אותם לאבני דרך בדרך הרגילה, הסמסרית, בדרך הארצית. מה זה אבני דרך בדרך הארצית? כי אדם נולד, אדם מתבגר, אחר כך הוא הולך ורוכש השכלה, מפתח קריירה, אולי מקים משפחה, הוא מסתכן והוא מת. אוקיי? זה אבני הדרך. זה אבני הדרך. בדרך הרגילה. יש התפתחות, השכלה, מקצוע, משפחה, דעיכה, מוות. ואנחנו מנינו חמש אבני דרך בדרך הרוחנית לעומת. אלה לא קשורות לגיל. החמש אבני הדרך שאנחנו רשמנו אין להם קשר לגיל. הן קשורות לרמה רוחנית, לרמה של התפתחות רוחנית. התזה שלנו זה שאבני הדרך הרגילות של אדם רגיל הן חסרות משמעות. זאת התזה שלנו. הן הולכות לאיבוד תוך 5 שניות ברגע שאתם עוצמים את העיניים שלכם. על ערש הדווי שלכם. תוך 5 שניות אין לכם מושג מי הייתם, איזה תעודות היו לכם, איזה מקצוע היה לכם, מי היו ילדים שלכם, מי היה בן זוג שלכם. תוך 5 שניות כל זה נעלם. המים שלנו כמו אוקיינוס, הוא עצום, הוא ענק. אפילו המדע היום אומר ש-95% ממנו אין לנו אפילו גישה. אנחנו, כל החיים שלנו חיים במקסימום 5%. הבודיזם יגיד שהאחוז הזה הרבה יותר קטן מ-5%. אנחנו משתמשים בחלק זעיר מהפוטנציאל שלנו, שאיתו באנו לעולם. הדברים האלה, של החיים האלה, המקצוע, התעודות, המשפחה, כל הדברים האלה, למי שנמצא במעמקי האוקיינוס, זה גלים קטנים שם למעלה. זה גלים קטנים שם. מבחינת העומק של התודעה שלנו, אלה דברים מאוד מאוד שטחיים וחיצוניים, הם לחיים האלה והם נעלמים. הדבר היחיד שאנחנו מעבירים ממהלך חיים אחד לשני, זה התרגול הרוחני שלנו וההישגים הרוחניים במידה שרכשנו כאלה. והאמת היא שחייבים לעשות את זה כל עוד אנחנו מספיק צעירים וצלולים. אחר כך זה מאוחר. אחר כך הקרמה כבר לוקחת אותנו אל הקצה, ועכשיו צריך להתחיל מהתחלה. ולכן אנחנו מסתובבים בסמסרה שוב ושוב 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 ושוב. אין ספור עידנים. אז בקיצור, מה שאני רוצה להגיד, חייבים לקחת את הדברים האלה ברצינות אם רוצים להפסיק לסבול. וחייבים לקחת אותם ברצינות עכשיו. עכשיו. כי אנחנו לא יודעים כמה זמן יש לנו. 7.